הרב, הרעיון הזה הוא מפקה, הוא זורם במעמקים. הרב אומר, הזכרנו את זה אתמול גם כן, שהעם יודע כמה וכמה מקומות, הרב אומר את זה, העם יודע, אבל הידיעה הזאת היא לא ידיעה גלויה. יש דבר כזה, יש דבר כזה, אני אמרתי בדרך משל, זה כמו בעדות, אדם אסור להעיד מפי הכתב, מפי אם ולא מפי כתבה, אבל לפעמים הוא לא זוכר, אז הוא אומר, רק שנייה, רשמתי, לא, לא מפי כתב, רק שנייה, 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 כן, מי זוכר? זה בסדר, העדות היא קשרה, למה? כי הוא לא מעיד מפי הכתב, הוא מעיד מפי הכתב, פירוש הדבר, שזה לא אצלו, רק יש לו איזה כתב, זה לא עד, תורה אומרת, זה לא עד, אבל לפעמים הוא יודע, הוא יודע, זה נמצא אצלו, אבל זה נמצא אצלו בניסטר, הוא שכח, שכחה זה אונס, כן? מראים לו את הפתר, הוא נזכר, זה קל, דוגמה זה קל, זה לא בדיוק המצב של עם ישראל, תכף נדבר על זה, תכף נגיע על זה. אומר הרב, בניגלה, העם לא יודע, העם יודע, אבל בניגלה מה שמלווה את התהליך הזה, זה עולם חינוכי, רוחני, השכלתי, מאוד מאוד רחוק מזה. הרב, במאמר על ירושלים, מתבטא, זה אחד המקומות הכי חריפים ברב. כך הרב, ננו הולכים ומגששים כעיוורים קיר כל ימי התחייה הלאומית, בעת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים, הרגש החזק המפעם בקרבנו, יש רגש, מה שדוחף מבפנים זה הרגש הזה, הוא הרבה יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול וניסה מכל ההסברים השונים שאנחנו תמיד מתאמצים להסבירו. לבושים צועים אנחנו מלבישים את בן המלך, כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות לתאר את גודלו גודלנו. ההסברים, האידיאולוגיה הציונית, על זה הרב מדבר כאן, הם לא זה. הרגש הוא בריא, הרגש הוא קדוש, הרגש הוא זה לא היום, זה הרב כתב לפני הרבה זמן, הוא לא היה כותב את זה היום. הרגש היום הוא לא אז, והוא לא בריא, והוא לא טהור, והוא לא קדוש, הוא על הקרשים. אבל אז, לפני 80 שנה, הרגש היה אז. אבל מה זה רגש? מה זה רגש? רגש זה היום כאן ומחר אינם. כן? הרב אומר שהדעת היא קבועה, היא זרימה קבועה, היא לא מקובעת, אבל היא קבועה. הדעת זורמת באיתנות, הרגש מתמלא ונחסר ועולה ויורד, וזה לפעמים הרגש מרקיע שחקים, כן? הולכים לחתונה, מתרגשים, צריכים. אני שמחתי מאוד, אני, יש לי מגבלות קשות, אבל ראיתי חבר'ה יותר. אין כוח, רב מישל, אין כוח גרביטציה. הרגש הזה, משהו, זה מוביל את האדם לכל מה, יותר מנסה. הרגש יותר חזק, דוחף. אבל הרגש עולה כמו שהוא עולה, ככה הוא יורד. שכל, ישרה, קבועה, זורמת, חוברת אל על. זה יסוד, אתם צעירים. יסוד הנשואים, ככה זה, אישה זה ככה, לא? ככה. האיש, לפעמים, אם הוא לא איש, אז הוא גם כן יהיה כזה, הוא מושפע, זה לא אידיאל, שהאיש הוא הקביעות, הוא יודע, איש טוב, ככה, הוא יודע שמחר זה ככה. זה מחלה נפשית, קוראים לזה, זה מניק דיפרסיב, כן? זה לא שאישה יש לה מחלה נפשית. כל אישה זה בזעיר אנפין. היא צריכה איש שהוא לא יהיה כזה, שהוא יהיה קבוע, שהוא יהיה איתן, שהוא יהיה מלא גבורה. מה קורה? אז זה הולך כאן. הוא אומר הרב שהרגש, הרגש אז, היה מלא בריאות. וזה מה שקורה.
אבל אנחנו בני אדם משכילים. הרגש לא יכול לפעול בלי שאדם יש לו בראש משהו. אז ממציאים משהו, אז אומרים משהו, חייבים להגיד משהו, חייבים ליצור אידיאולוגיה. אומר הרב, כן, אבל הלבושים האלה, האידיאולוגיות, המחשבות שמתוך, שיוצאות מתוך נשמות רצוצות של 2000 שנות גלות, מה איומות הן המחשבות אשר עלו הלב מראשית ימי ההתגלות קריאתנו הלאומית עד כה. איזה מחשבות נוראות, מטומטמות, חסרות חיים. זה הציונות, זה לא הציונות. הציונות זה קודש קודשים, כי הציונות זה גם הרגש העז והטהור, אבל השכל של הציונות זה טומאת הטומאות. זה טומאת הטומאות מתקבצות. אומר הרב, יש לנו להתמודד עם הרשע בעולם. היום, השנה, יש לנו יתרון, כן? נכון, במלחמת ששת הימים, תכף נגיד לנו, תכף, במלחמת ששת הימים, היינו צריכים להילחם בשלוש חזיתות, זה קשה. אומר הרב, היום, כשאנחנו נלחמים נגד הרשע, לאושרנו, נתקבצו בימינו תמציות של תיאוריות שמאליות מרובות בתוך תיאוריה אחת. כולם התקבצו ביחד, כל האויבים, כל התיאוריות של רשע, תיאוריה אחת, רבת כוח אמנם, זה לא פשוט, זה קואליציה, ועשירת השפעה, איך קוראים לזה? משתמש בביטויים, כל אורחות ההסתה שעמדו על ישראל מעולם, בצדו נפשות בחלק הטוב שבהם, כי נופת תיטוף נסיבתי זרה וחלק משם התחיקה, נקבצו יחד בתיאוריה האחרונה של הלאומיות הכפרנית. מעניין מאוד, זה ציונות, זה הכי חריף בנו פה, זה כמעט הכי חריף, תכף נקרא פה, אבל זה יותר חשוב. כל אורחות ההסתה מעולם, הכל זה נמצא בציונות, לא בציונות. הציונות זה באמת קודש קודש, הדרישה לארץ ישראל, הבניין של הארץ, הקמת כוח מגן, ההתמודדות עם כל מיני דברים, עם כל מיני סממנים גלותיים, זה קודש קודשים. אבל התיאוריה, הדיבור, זה לא שומעים את ירושלים, לא את דברה ולא את שירה. זה הלאומיות הכפרנית. הרב אומר כאן, מחשבות, המחשבות האלה של הציונות הם שקר, הם בהבל ואבן יסודה. אבל אם היה בן קורטוב של אמת, היו יכולות להמית גם עם חי, וקל וחומר שאין בהן כוח להחיות עם מת. מחשבות, המחשבות של הציונות זה להקים עם, אדם חדש ועם חדש, בלי אלוהים, בלי דת, בלי תרבות, בלי רוח. והיום, אז ניסו את זה בצורה מאוד מוצלחת, מה שנקרא, קוראים היום חבר העמים, בברית המועצות ז"ל, זיכרונו למה שתרצו. אבל בסדר, אז הם עשו את זה קצת בצורה, הם הצליחו, הם באמת הצליחו, כי לא היה איזה קודש קודשים שבבפנים. להקים אומה, להקים מעצמה כבירה, כשהסיסמה החרוטה על דגלה זה אין אלוהים. האלוהים זה האופיום של ההמונים, זה המשומד הזה, הרשע, מה שמה בזכרו, מרקס, כן? עקב אלה שהלכו בעקבותיו, אדם רשע גדול, כן? הוא לא היה אנטישמי, הוא לא היה נגד היהודים, הוא היה נגד הגויים. הוא אמר שכל הגויים באירופה הם ירדו לשפל המדרגה והם כולם יהודים. משהו, זוועת עולם. ואף על פי כן, אף על פי כן. השיירה מתקדמת, איך זה הולך השיירה? נמשכת השיירה. מתוך הרגש העז והמחשבות הנפולות, נמשכת השיירה. ובונים, ומתקדמים, ויוצרים, ויוצרים בצורה מאוד מופלאה. יוצרים בניין כביר, מעורר השתאות. עד גבול מסוים, עד ירושלים ולא עד בכלל. 19 שנה אנחנו ממשיכים בצורה מדינית שהגענו אליה אחרי 100 שנות ציונות, 100 שנות עמל לאומי. אנחנו מגיעים מלחמת ששת הימים, ובמלחמת ששת הימים מתחוללת מהפך שמרכזו ירושלים. מרכזו ירושלים. כיבוש ירושלים זה לא רק השלמת מה שנחסר בה' באייר. זה חברון, שלא תלבו. חברון, שכם, כן, כל יהודה ושומרון, זה פשוט מה שנשאר בה' באייר שלא טיפלנו. כיבוש ירושלים, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שאולי גם בלי לחדש מדרגה, זה לא ככה, עובדה, אבל תיאורטית, גם בלי לחדש מדרגה יכולנו לכבוש עוד קילומטר פה, עוד קילומטר שם. ירושלים, לא יכולנו לכבוש אותה. עיקרה של ירושלים, ירושלים שנקראת מקדש, הר הבית, בלי שתתחדש באומה קומה חדשה, מדרגה חדשה. כל ה' באייר, כל עצמאותנו נמשכת מהגובה הזה בפנימיותו, ומבוטט בדלת באייר במסירות נפש העילאית עליה. אבל צריכה להתחדש האומר, הראייה, החיזיון, וזה מרוכז בירושלים. לרגע היסטורי אחד, היסטורי אלוקי, זה קרה. כיבוש ירושלים, אתם לא זכיתם. עוד, אף אחד חוץ ממני לא היה. בשבילכם זה היסטורי. אבל באותם רגעים, נתחדשה מדרגה באומה. האומה, אתם מכירים אבל את הסרטונים, נכון? אינני אדם דתי, זה, כן. מוטה גור ועוזי נרקיס וכל הכופרים וכל החילונים וכל האפיקורסים, פתאום באים לכותל המערבי וים של דמעות בהתרגשות. אז זה עוד לא יודעים להסביר את זה, זה לא אמרתי, לא אמרתי את זה. עוד לא יודעים לתת על זה הרצאה, אבל קורה משהו. קורה שנחשף מעיין הקודש, הוא מפקד תמיד. שבלעדיו אין לנו בכלל קשר לארץ ישראל, בלי שאיפת המקדש, בלי שאיפת שלמות ישראל, אין לנו בכלל כלום, אין לנו שום דבר. אבל לרגע אחד היא גם מתגלה, לא במלל ברור, אבל היא מתגלה כתחושה, היא מתגלה כמשהו סוחף, ממלא את הלבבות וגם את המחשבות וגם את הדיבור. מילת הגאולה, מילת משיחיות, זה חדל להיות מילה גסה. אין מישהו שלא מדבר על זה, אין מישהו שלא מתאמץ להתקרב לזה. אני לא רוצה להגזים, לא שאין מישהו, אבל העם, זה אני כל שנה מספר לזה, זה שנה א', אני מבקש ששנה א' יקשיבו, שאני ארגיש יותר טוב, ככה. אני לא הייתי בארץ, הייתי בחוץ לארץ. קיבלתי מכתב מדודה שלי, חולת, קיבוץ חולת. קיבוץ שהוא שוכן במרגלות הרמה הסורית. והיא מתארת הדודה הזו. כל הגברים היו כמובן מגויסים, רק נשארו זקנים וילדים ונשים, היו צריכים להיות במקלטים כל הזמן, כי כל הזמן הסורים הגיזו והפציצו. והיא מספרת, ומחכים שם בתוך המקלטים, מתי כבר יעלו לרמה הסורית, רמת הגולה, מתי כבר יחסלו את הצרעות האלה, הערבים האלה, אני לא יכול לזה, אבל היה לה שפה עשירה ערבית, אבל זה לא ערבית, דווקא קרואה אמריקאית, זה הכללות הן היו אמריקאית, אבל זה בערך על אותו משקל של הכללות הערביות. נשמים לב שאין הרבה כללות מקוריות בעברית, אבל ואז היא מתארת איך שהיא בתוך המקלט עם הילדים וכמובן עם הטרנזיסטור הקטן דבוק ככה באוזן עם דבק, זה הפך להיות איבר נוסף לכל אדם בישראל, כותבים על זה בדיחות. אז התחילו עם התיקון החדשות ומאז כאילו אתה לא יכול לעבור חצי שעה, 30 דקות בלי זה לדעת מה קורה. זאת אומרת, קרו דברים באמת בקצב מסתר. היא מתארת את אותו יום שכוחותינו, היא מתארת את שהיא שומעת ברדיו, כוחותינו נכנסים לעיר עתיקה והר הבית בידינו, איזו התרגשות כזאת, איזה רגש מתחיל לעלות בקיבה, והיא מדליקה כי מה אכפת לנו שלא אכפת שיגיעו לה לסורים, מה אכפת לנו שם, זה בדרום, שם אני יודע עיר הקודש, שונאת קודש, שונאת דת, שונאת דתיים, וזה, מה ירושלים? היא מנסה להדחיק את זה, זה לא עולה בידה. והרגע שזה עולה וגואה ופורץ, היא מרגישה שדמעות עולות לעיניים, והיא כבר לא יכולה להסתיר את זה, והילדים ניגשים אליה ואומרים לו, שושנה, מה יש? מה קרה לה? היא אומרת, כותבת, ואני לא יודעת מה להגיד לה. וזאת אחת ש... זה לא קרה הרבה, שלא היה לה מה להגיד, כן? על הכל. היה לה דירה הרבה של כל דבר. היא לא יודעת מה לעשות, בסוף ככה היא, אתם לא יודעתי מה לעשות. אז ברחתי, ברחתי רס, אפילו כשאסור היה זה נהיית לה, רצתי, יצאתי, הייתי מסונברת בדמעות, ברגש, סחף כזה, לא נותר את זה. אני מרימה את עיניי ואני מסתכלת ומכל המשק כמו חפרפרות אחרי הגשם, כל הזקנים, כל הנשים, כולם יוצאים, כולם בוכים, מצאנו את זה, את זה, ויצאנו לריקוד ירושלים וקדנו שעה ארוכה ושרנו. היא אומרת וכך אם אני נשבעת לכם, אני לא מבינה עד היום מה זה היה, לא יודע, קרה. שמה אני אספר לכם סיפורי דודה, כי זה משל, זה לא משל, זה היה, אבל זה משל מייצג, זה אינסטנס מייצג, זה מה שקרה לאומה שלמה ברגע אחד. בזכות זה אתם צריכים לשבת פה ולשמוע אותי, כי אחד לא הייתי כאן. אני הגעתי לארץ כמה שבועות לאחר מכן, והדודים האלה מהקיבוץ לקחו אותי משדה התעופה למשק, 4.5 שעות נסיעה. היום זה בערך שעתיים, אני יודע, אבל אז היה כבישים, כל הדרך, כל הדרך בסוסית הטנדר הזה הייתי, ישבתי מאחורה, וכל הדרך חיילים עולים, חיילים יורדים, חיילים, חיילות, כן, בדיוק אז התחילו להשתחרר קצת בחופשות, כי המלחמה הייתה קצרה, אבל אחר כך היה צריך להחזיק את כל המקומות. ודיברו, אני לא הבנתי עברית כל כך, ככה בערך, כל שם איזו מילה, כן? אבל דיברו, דיברו, דיברו בלי סוף. רק דבר אחד הבנתי, שאף אחד לא שואל איך קוראים לך, מה שמך, אין שמה. כי זה כמו שאח עולה, הוא מתחיל לספר איפה הוא היה ומה עבר עליו, אתה לא שואל אותו איך קוראים. כי כל העם מקצה היה משפחה. לא היה שום דבר, לא היה דתיים וחילונים, זה לא היה. לא היה ימנים ושמאלנים, לא היה מזרחים ומערבים, לא היה כלום. היה עם אחד. כי